אני צביקי, נעים מאוד. המכסח הסדרתי. ספר, 20 שנה פה בשכונה. קניתי אותה, היא מאוד יקרה, זה רק בשלטון של הליכוד קניתי אותה. עכשיו אני לא יכול לקנות את השמן לשמן אותה.
אז זה צביקי, זו מכונת התספורת שלו, ומי שאתם שומעים שם גם זה אסף פרידמן, העורך של הפודקאסט הזה. שלחנו אותו לקריית אתא, שלום אסף.
אהלן.
אכן כל כך מרשימה המכונה הזאת?
לגמרי.
למה?
היא הייתה מצופה בזהב.
אז התחלנו את הפרק הזה בקריית אתא, כי העיר הזאת מספרת סיפור מאוד מעניין על הפוליטיקה הישראלית. ההנחה הרווחת בישראל, שאנשים מצביעים בבחירות לפי המוצא שלהם. אם אתם אשכנזים, אתם מצביעים למרכז שמאל, אם אתם מזרחים, כנראה אתם תצביעו לימין.
אנשים מצביעים לא בהכרח על פי, ממקום של מחשבה, אלא ממקום של ככה הצביעו ההורים שלי, וככה הצביעו הסבא וסבתא שלי, וצריך להמשיך במסורת.
אני חושב שאנשים שגרים בחיפה מצביעים אחרת, כמו שגרים פה, נגיד בכרמל.
בטח.
כן?
בטח, כרמל זה הרבה יותר שמאל.
לגמרי.
למה?
לא יודע, למה?
אני חושב שזה עניין של מצב סוציו-אקונומי, אני חושב שזה קצת עניין של השכלה.
דוקטור אבישי בית חיים אין לו השכלה?
לא, חס וחלילה, אני לא אומר שכל אחד. אתה מדליק אותי עכשיו, מבינה?
מה, הוא טמבל, הדוקטור? הוא ביביסט, לדעתי.
לא יודע.
לדתיות יש חלק מזה?
לא יודע, לא חושב.
לא חושב? מה אתה חושב?
או שאני סתם
מתייפה. יש מצב שאתה מתייפייף טיפה. בעיניים שלי, חלק שם, בואו, תדליקו פה את המצב, מה אתם נותנים לנו לעשות את המסועה לבד?
אז הנה, לקחנו את המסועה, בואו נדליק את המצב.
איך הבנת?
צביקי ואופיר אולי חלוקים, אבל אין ספק שאם משהו מדליק את המצב בישראל בשנים האחרונות, זה הסיפור האשכנזי והמזרחי. אפשר לשמוע את זה בכנסת?
מנעצים אותנו על בסיס יומי, אבל מה? אתם אדוני הארץ!
בחדשות.
מה שאתה מעולל לישראל השנייה לזה, שאתה כורך אותה כחגורת הצלה לביבי.
וגם ברחוב.
אני לא חושבת שזה הולך דרך הראש, זה הולך אצלם דרך הבטן. מסתכלים בסדרות טורקיות, נוהגים כמו ארדואן, איך קוראים לו?
אבל יכול להיות שהסיפור הפוליטי של אשכנזים ומזרחים הוא לא כמו שאנחנו רגילים לראות אותו. החיבור שאנחנו עושים במזרחים לבין הימין הוא הרבה יותר מורכב, ולא בטוח שהוא בכלל קשור למוצא. וכן, אם יש דבר כזה הצבעה מזרחית, אז יש דבר כזה הצבעה אשכנזית. וגם כאן, העסק לא כל כך פשוט. אני ליאור קודנר, בחמש השנים האחרונות אני מגיש את הפודקאסט השבוע, כאן בארץ, אבל הפעם אנחנו יוצאים קצת מאזור הנוחות ומביאים לכם סדרת פרקים מיוחדת לקראת הבחירות. בכל פרק אנחנו עוברים במקום אחר בישראל ודרכו מנסים להבין משהו על הבעיות הפוליטיות שלנו. על המתחים, על הייאוש הפוליטי וגם על הסכנות והפחדים. בכל פעם נדבר עם מומחים, חוקרים, פוליטיקאים, עיתונאים וגם תושבים מקומיים, כדי להבין איך הגענו למערכת בחירות חמישית בתוך פחות משנתיים. למה מצביעי ימין רבים לא תורכים ללכת לקלפי, ומה מוציא את המצביעים הערבים מהבתים. בואי תציגי את עצמך.
אני אלונה מרים אילוז, אני עיתונאית, פעילה חברתית, ועושה כל מיני דברים, שדרנית רדיו, כותבת שירים מדי פעם, במקור מקריית אתא. נולדתי בקריית אתא, גדלתי שם, אחרי הצבא עברתי לתל אביב. ההורים, אבא נפטר, אבל אמא שם, אחות אחת שם. קריית אתא, this is the place.
פרק הראשון בפרויקט הזה, בחרנו להתמקד בקריית אתא. אפשר למצוא בעיר הזאת מעמד בעיניים חזק ממוצא מזרחי, ומתגורר באזורים המטופחים של העיר, כמו למשל שכונת גבעת רם, שם נמצאת המספרה של צביקי. לא רחוק משם, בשכונות הישנות ובמרכז, יש אוכלוסייה מזרחית ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר. כשבודקים את ההצבעה בשני האזורים האלה, אפשר ללמוד הרבה על הקול המזרחי. ויש עוד סיבה שבגלל בחרנו בקריית אתא, והיא חיפה, ליתר דיוק, הכרמל. כי משווים את השכונות החזקות בקריית אתא עם אלו של הכרמל, מגלים שבכל זאת יש הבדל. אז עכשיו בואו נצלול לעומק. את החיבור הפוליטי הזה ניסיתי להבין עם אלונה מרים אילוז. אז למה מזרחים מצביעים לביבי?
לא, קודם למה ימין? אני מבינה אותם. אני מבינה אותם לגמרי. גם אני במקומם לא הייתי מצביעה למפלגות השמאל. מתי הם ספרו אותם? בימין, לפחות מתייחסים אליהם יפה. זה כאילו, זה לא... אני אתן לך אנלוגיה שתסביר לך הכל. באחד הוויכוחים שלי עם אבישי בן חיים, שאני המבקרת הכי גדולה שלו, נתתי אנלוגיה ואני חושבת שהיא תתאים גם כאן. למצב הטרגי של מזרחים בישראל, נדמה את המפלגות לבתים, אוקיי? ואת השיח הפוליטי לרחוב. בליכוד שומעים שאנחנו באים, כן? כבר כשאנחנו בתחילת הרחוב, למדו, הם לא תמיד היו ככה, למדו לפתוח לנו את הדלת ולחייך, למדו לא להיגאל כשאנחנו מחבקים ומנשקים, אומרים לנו אהלן, למדו אפילו להגיד כפרה וכמה מילים ששמעו אותנטיים, מכניסים אותנו, מכירים לנו את כולם, הנה הסלון, הנה המטבח, תשתו, תאכלו, אחרי שעתיים אנחנו מבינים שאנחנו המשרתת והמנקה שם. אבל לפחות אנחנו נכנסים לסלון ולזה. במפלגות שקוראות לעצמם שמאלניות, הן לא שמאלניות, כשהם שומעים שאנחנו בתחילת הרחוב, הם כבר שמים מלא מחסומים בדרך, ועד, ומתקשרים למשטרה, לא משנה שיש שערים ומחסורים, עד שאנחנו מצליחים לפרוץ את כל המחסומים ולהגיע, אנחנו מגלים שהם לא בבית והם גם רוקנו אותו וברחו. הליכוד השכיל לתת פיצוי רגשי. במפאי זה ברור, במפלגת העבודה זה ברור, גם במרץ, אתם לא נכנסים, ראינו. תשמע, אצל ביבי יש ראשי ערים מזרחים, אוקיי? זה גם משהו. עוד פעם, הם אומרים, לפחות יש לנו פירורים, לפחות יש לנו 25-30%, פה גם את זה אין לנו. פה אנחנו יכולים לראות את ניצן הורוביץ מגיע לאפולה, מזדעזע נורא מהמזרחים שבאפולה שלא רוצים להזכיר דירות לערבים, באמת גזעני. אבל סותם את הפה כשמטר משם בניר דוד מתגזענים על ציבור שלם, וסגרגציה, שמים צינור, במים האלה ירחצו הלבנים, ומהצינור הזה ירחצו השחורים. על זה לניצן הורוביץ אין מה להגיד, גם לא לתמר זנדברג. אותו דבר מרב מיכאלי.
חזרנו לקריית אתא. היא הוקמה ב-1925 והוכרזה כעיר ב-1969. היא העיר הגדולה ביותר מבין הערים שמרכיבות את הקריות. ראש העיר הוא יעקב פרץ מהליכוד, ובתפקיד מאז 1996. גרים בה 60,742 תושבים. במדד החברתי-כלכלי היא באשכול ה-60 מתוך 10. בבחירות האחרונות הצביעו כמעט 62% מתושבי העיר, הליכוד זכה בה ב-42% מהקולות. יש עתיד עם 12% וש"ס עם 8% מהקולות.
אני זוכר את קריית אתא. קריה נאמנה אבל קטנה. היום אתה ראש אימפריה. איזו בנייה.
מומי דן עקב אחרי 9 מערכות בחירות, הוא בדק מה ההבדל בין הצבעה אשכנזית להצבעה מזרחית. לפי המספרים שלו, מזרחים אכן מוצאים בית בימין, אבל אם סוללים עוד קצת פנימה, מגלים שלא בטוח שהסיבה לכך היא משקעי העבר או הזהות הדתית. שלום עמי דן.
שלום ליאור.
איך אני מציג אותך?
אני פרופסור לכלכלה בבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על מזרחים ואשכנזים, בדרך כלל חושבים, אוקיי, מזרחים מצביעים לימין, אשכנזים מצביעים לשמאל, וזה כאילו 0 ו-100. אבל האמת היא שזה מאוד רחוק מזה. לפי הנתונים שלי, הפער בין מזרחים לאשכנזים הוא כזה. 65% מהמזרחים מצביעים לימין.
שזה הרבה.
שזה הרבה. והשאלה עכשיו, כמה אשכנזים מצביעים? זה לא אפס. זה רחוק מאוד מאפס. זה 42%.
עדיין פער מאוד נכון. גדול, כמעט פי שניים.
זה נכון.
אתה חוקר אי שוויון כלכלי, אז איך הדבר הזה מתקשר לפוליטיקה, ואיך בסוף בסוף כל זה קשור לאשכנזים ומזרחים?
אז זהו, יש כמובן אי שוויון כלכלי בין מזרחים ואשכנזים לאורך הרבה מאוד שנים. קרה דבר מאוד משמח לפני שני עשורים, ואי השוויון הזה, אי השוויון הכלכלי בין מזרחים לאשכנזים מאוד הצטמצם. הייתה ממש צניחה מרשימה בפער בין מזרחים לאשכנזים באי השוויון הכלכלי. וזו תופעה כמובן משמחת, היא לא קרתה במשך הרבה מאוד זמן, כלומר מספר עשורים אחרי קום המדינה זה או היה יציב או שואלה, ולכן אלה חדשות משמחות.
אז דווקא אי השוויון מצטמצם, אבל אנחנו מדברים הרבה יותר על אשכנזים מול ספרדים, למה?
זאת באמת חידה, כי למעשה אם אתה מסתכל על הפער בהחלטות שונות, החלטות חיים חשובות, כמו מספר הילדים, כמו גיל הנישואים, ועוד שורה ארוכה של החלטות חיים, אתה לא רואה באמת הבדל גדול בין מזרחים לאשכנזים, וזאת באמת חידה שגם אני תוהה לגביה. אני אגיד כבר מראש, אני חושב שהפער בין מזרחים לאשכנזים ממלא יותר תשומת לב ממה שמגיע לו. אני הסתכלתי על 9 מערכות בחירות, על הפער בין מזרחים לאשכנזים. עכשיו, בניגוד נניח לפער בין לבנים לשחורים בארצות הברית, שהוא יציב לחלוטין, כלומר הוא כמעט ולא משתנה ממערכת בחירות אחת לשנייה, בישראל זה לא המצב. יש שינויים, אפילו שינויים מאוד גדולים בפער הזה. כלומר, אם הפער היה תוצאה של זהות, הדתיות, כמו שזה בעצם משתמע מהשיח הציבורי, אז לא היינו אמורים לראות כזאת התנודתיות כמו שנרשמה ב9 מערכות הבחירות, והאמת שגם קודם לכן. למשל, בבחירות 2006, הפער הדתי היה בסביבות ה5%, ומבחינה סטטיסטית לא מובהק שונה מ0. כלומר, יש תנודות מאוד משמעותיות. לא תמצא אותם כאמור בין לבנים לשחורים בארצות הברית. כלומר, מי שטוען שהסיפור כאן הוא סיפור של זהות, הוא יצטרך להתמודד עם שאלה מאוד מאוד קשה. אם זהות לא משתנה כל כך מהר, אז למה השתנה הפער? לכן אני קודם כל רוצה להניח את העובדות לפני שהם מגיעים להסברים, כי ההסברים הם יותר בגדר השערות, גם מה שאני אסביר לך צריך להתייחס אליו כהשערה ולא כהסבר.
אז בוא תסביר.
אני חושב שמה שקורה כאן הוא שאם אני מצייר ספקטרום שנע בין סולידריות פנים יהודית, אני לא מתכוון למובן הדתי של יהודי, לסולידריות כלל אנושית, ככל שהמשאבים שלך יותר גדולים, אתה תיתה יותר לתת משקל לסולידריות כלל אנושית, כלומר לזכויות אדם, זכויות חברתיות וכך הלאה.
אם אנחנו שמים את זה באיזה ספקטרום, אז יש את החלוקה של ארתור פינקלשטיין, יהודים ישראלים, ואתה עולה עוד לבל למעלה אזרחי העולם?
בגדול, ההבחנה הזאת של ישראלים היא בעצם תחליף להגיד את מה שאמרתי במונחים של סולידריות כלל אנושית. כלומר, מה זה ישראלי? זה בעצם שלא עושה הבחנה מאוד חדה בין מישהו יהודי למישהו איננו יהודי. זה בעצם כמו להגיד סולידריות כלל אנושית. ואני חושב שהשערה שלי, שוב, אני מאוד מאוד רוצה לשים מרקר מתחת למילה השערה, היא שאנשים שהם בעלי משאבים יותר מוגבלים, זה יכול להיות משאבים חומריים כמו כסף, או משאבים אחרים כמו השכלה, הם נוטים לתת יותר משקל לסולידריות פנים יהודית, וככל שעולים ברמת המשאבים, אנחנו רואים בעצם מעבר יותר גדל והולך לכיוון של סולידריות כלל אנושית. צריך להגיד, זה עניין של מידה, זה לא 0 או 1.
אבל אתה גם מציע עוד גורם להבדלים בהצבעה, וזה לא רק העניין המעמדי-כלכלי.
אז אני חושב שחלק גדול מהעניין נובע מהבדלים במשאבים, אבל לא רק, גם הבדלים שבעצם היו גם טרום המדינה. באירופה קרה משהו שהגיע לאפריקה ולאסיה, בחלקים מסוימים באסיה, מאוחר יותר. למשל, צמיחה כלכלית זה משהו שהיה הרבה קודם באירופה מאשר במקומות אחרים. ובאירופה קרה משהו שהוא מאוד משמעותי. תקופת ההשכלה גרמה לאוכלוסייה היהודית באירופה, מה שאנחנו קוראים היום אשכנזים, בעצם להיות אוכלוסייה דו-קוטבית. כאלה שזרמו עם תקופת ההשכלה והפכו להיות משכילים, וכאלה שנהיו יותר אורתודוקסים כדי להתגונן ולהגן על מה שהם חשבו כחשוב, שזה הדת היהודית. הדו-קוטביות הזאת לא תמצא אותה באפריקה, לא במרוקו ולא בתוניסיה ולא במקומות אחרים, ואנחנו, חלק מהסיפור נמשך עד היום. כלומר, אנחנו רואים שיש אצל האוכלוסייה האשכנזית גם יותר חרדים וגם יותר חילונים.
הלכו לשני הקצוות.
הלכו לשני הקצוות. לעומת זאת, אצל מזרחים יש יותר
מסורתיות ובאמצע.
בדיוק, יש יותר מסורתיים. ולכן אנחנו רואים באמת את ההתפצלות הזאת של, אם מסתכלים אגב במונחים של ימין, לא החרדים ולא הקיבוצים מצביעים לימין. לא החרדים ולא המאות חילונים, שזה, כן, קיבוצים זה קיצו, כן, יש כמובן גם קיבוצים שיש בהם דתיים וכך הלאה. לעומת זאת, אצל מזרחים, אני חושב שאלה שתי הסיבות העיקריות. יש יותר קבוצה יותר עבה של מסורתיים, וגם, אני חושב, עדיין יש הבדל במשאבים בין מזרחים לאשכנזים, למרות שכאמור הצטמצם מאוד הפער הכלכלי בין אשכנזים למזרחים.
5 קילומטרים מהמספרה של צביקי בגבעת רם נמצא קניון כפיר. הקניון הזה ממוקם במרכז קריית אתא, שזה האזור הוותיק של העיר. ההבדלים בין השכונות ברורים, וכך גם הנתונים בקלפיות.
אני מתלבט בין מפלגת ש"ס לבין איתמר בן גביר. אני רוצה שהפעם יהיה ימין על מלא, שיצגו טוב את הימין במדינה, שיטפלו במערכת המשפט כמו שכתוב, שיטפלו ביוקר המחיה. זה לא יכול להיות שאני חייב הולך לקנייה עם האישה עם הילדים, אז כל דבר, פתאום חד פעמי, השבוע ראיתי קילו צלחות, 40 שקל, מי מת? טיטולים לילדים, 3 ב-100 זה מבצע, בחיים המחירים האלו לא היו, אחר שלא יגידו שאין כסף. זה לא יכול להיות שחברים שלי צריכים לשלם שכירות 3,500 שקל ונלך לגמור את החודש וכולו.
לעניין הכלכלי-חברתי יש השפעה רבה על ההצבעה. אבל הפער בין השכונות בקריית אתא מגלה עוד דבר. בבחירות האחרונות, 3% מהמצביעים במרכז קריית אתא הצביעו לעבודה ולמרץ. הליכוד קיבל שם 41%. בגבעת רם, המפלגות הגדולות ביותר היו כחול לבן ויש עתיד. מפלגת העבודה ומרץ קיבלו שם 6% מהקולות. לא רחוק משם, בשכונת אחוזה שבכרמל, קיבלו העבודה ומרץ 25% מהקולות בבחירות האחרונות. אריאל דוד, דוקטורנט במדעי המדינה, בדק לא רק את ההבדלים הפנימיים בקריית אתא, אלא גם מה שקורה בחיפה השכנה. טוב, אז בוא תציג את עצמך.
אני אריאל דוד, אני חיפאי במקור, חיפאי גאה, אבל כרגע תושב ירושלים. ואני חוקר מזרחיות, בעיקר בגווני הפוליטיים, מה זה, איך אפשר להמשיג את זה, איך זה נראה במערכות בחירות, איך פוליטיקאים עושים בזה שימוש.
בוא נחדד, חיפה או קריית אתא?
חיפה, חיפה חזק, אם כן אני חייב להגיד שיש לי בסוף קשר משפחתי חזק לקריית אתא. המשפחה של אמא שלי משם, ואנחנו עדיין שם בחגים, באירועים. את השבת הבאה אני כנראה עושה שם.
למה העיר הזאת כל כך מעניינת לדעתך?
אני חושב שבדרך כלל שמדברים על הצבעת מזרחים, אז נהוג לדבר על, אוהבים לדבר על איזשהו שבט מזרחי גדול כזה, מסורתי, ימני, לאומני, שמצביע לליכוד, ואז בעצם כשבאים לדבר על מה זה בכלל התופעה הזאת, אז כאילו השאלה מצטמצמת ל... כמה המזרחים חמים במערכת בחירות הזאת על בנימין נתניהו, כן או לא. ואני חושב שכשיורדים לעומק של השאלה הזאת, שמתייחסים לערים ספציפיות, אז אפשר לראות את ההתפרטויות של הדבר הזה. אני חושב לדוגמה, דוגמה טובה לזה תהיה, אם אנחנו מסתכלים על דפוסי הצבעה שכונתיים בתוך העיר, אז אנחנו באמת יכולים לראות את השכונות הישנות בקריית אתא, עם דפוסי הצבעה שאנחנו כבר מכירים, אחוזי הצבעה מאוד גבוהים לליכוד, לשעת.
תמונה של ביבי בכל בית?
לא הייתי אומר תמונה של ביבי בכל בית. אני כן אגיד שבמערכת בחירות האחרונה, יצא לי לעשות שם שבת לפני הבחירות, וזה היה מאוד ניכר. זאת אומרת, הלכתי לאיזשהו בית כנסת, גם נקרא לזה באחת מהשכונות הישנות, ובשחרית של שבת עשו מי שברך לבנימין נתניהו. דרך הדבר הזה אתה ממש יכול לראות, זאת אומרת, כשעושים משברך למישהו בבית כנסת, הרבה פעמים אתה יכול להרגיש את, נקרא לזה, את האהבה של הקהל דרך כמות האנשים שעונה אמן. כמובן שהבית כנסת פה והמשברך זה רק אנקדוטה, אבל אני חושב שהסיפורים האלה, כמו שאני עכשיו סיפרתי, דווקא אותם אני רוצה לפרק. אני חושב שזה סיפור למשל שאם מישהו היה רוצה לדבר על קריית אתא, עיר הליכוד, אז הוא היה בקלות יכול לעלות, אבל אני חושב שדווקא כשהם מסתכלים, נקרא לזה במבט רוחב על העיר, אפשר לראות כל מיני שכונות שנתוני הצבעה שלהם הם לא כל כך כאלה, ואני חושב שזה מתקשר באופן כללי לתופעה הרחבה של מעמד הביניים המזרחי. אם אנחנו רואים שכונות חדשות בעיר, למשל גבעת טל, גבעת רם, כל השכונות שנבנו באזור הזה, אז מתוך מה שנקרא הסטריאוטיפ הגדול של קריית אתא כעיר הליכוד, אנחנו יכולים לזהות כל מיני סדקים. אנחנו רואים שכונות, שמי שגר בהם בסופו של דבר זה מעמד הביניים המזרחי החדש. ואנחנו רואים שבתוכם אחוזי הצבעה לליכוד קיימים, גבוהים, הם לא נמוכים למשל כמו בשכונות מרכז שמאל קלאסיות, אבל כן אנחנו רואים שיעורי הצבעה מאוד גבוהים לכחול לבן, כשהייתה אז ההיסטורית, או לגוש המרכז שמאל באופן כללי, שאפילו עוקפים את אחוזי הצבעה בליכוד. בעצם, אנחנו יכולים לזהות פה איזה מין קו שבר לאומי כזה, איזה מקום שנמצא בין, בין השכונות הישנות, בין מקומות ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, לבין מה שנקרא השכונות של המרכז שמאל הקלאסי. אנחנו רואים פה איזה מין מרחב זהותי, חברתי, כלכלי, פוליטי של ביניים, שבו מצד אחד יש אחוזי הצבעה גבוהים למרכז שמאל, מצד שני עדיין יש אחוזי הצבעה גבוהים לליכוד. אף אחד מהם לצורך העניין בתוך השכונה הזאת לא יכול להקים ממשלה, נקרא לזה, באופן מובהק ולבדו. כן, אנחנו רואים בשיעורי הצבעה אלה גם תופעות זהותיות אחרות. למשל, אנחנו רואים שהצבעה לשס, שהרבה פעמים מאפיינת שכונות של המעמד המזרחי הנמוך ואזורים יותר מסורתיים, אז שם למשל היא נחלשת משמעותית, היא כמעט ולא קיימת.
אז אנחנו מבינים מה קורה כשעוברים ממרכז קריית אתא לשכונות החדשות בעיר, אבל מה קורה כשעוברים לשכונות מבוססות בקרמל שנחשבות למרכזי שמאל?
הרבה מזרחים שעשו את התהליך הזה של מוביליות כלכלית גם לשכונות החדשות בפריפריה וגם לתוך נקרא לזה, עברו ממש לתוך השכונות של המרכז שמאל. בסדר? כאילו זה אפילו לא לגור בגבעת על בקריית אתא, זה ממש לעבור לגור בשכונות בקרמל. בטח שאנחנו רואים שם פוליטית שהם לא דומים לאיך שלמשל ההצבעות שקורות בשכונות שהם מגיעים מהם. עם זאת, צריך כן להגיד שכן רואים איזה שהם דפוסים זהותיים מסוימים או רכיבים זהותיים מסוימים שכן ישפיעו על הבחירה הפוליטית שלהם, על הנטיות הפוליטיות שלהם. אני חושב שגם כאן, למרות, אני אומר למרות זה עם גרשיים, למרות כביכול זה שהם חיים בשכונות של מרכז שמאל, אנחנו רואים שהמסורתיות עדיין משחקת שם תפקיד חזק. אני חושב שהאנשים האלה בחייהם עברו איזשהו תהליך של מוביליות כלכלית. ברור שחלק מהדבר הזה, כשאתה עובר תהליך שהוא אולי כלכלי, אבל הרבה פעמים אתה עובר דרך מוסדות השכלה, אתה עובר דרך הרבה מקומות שיש בהם סוציאליזציה אחרת, אתה קולט ערכים אחרים. כשהערכים האלה הם הרבה פעמים המפגש של הסביבות האלה, הם הערכים שלך מהבית. עכשיו, זה יכול ליצור התנגשות מאוד חזקה, או שזה יכול ליצור איזו התאמה הדדית. ואני חושב שבמקרה הזה, נקרא לזה, היחס שלהם, מעמד הביניים המזרחי לשמאל, זה משהו שהוא לא מבורר עד הסוף. אבל אני כן חושב שיש פה למשל איזושהי רתיעה מסורתית ממפלגות כמו מרץ, גם ביחס שלהם לדת, גם ביחס שלהם, נקרא לזה, ללאום היהודי באופן כללי. זה משהו שרואים גם בנתונים ספורדיים שהתפרסמו על ההבדלים בנתונים, נתוני הצבעה בין מרץ לעבודה. זאת אומרת, יש פה מפלגה אחת שממש שומרת, אני אפילו אקרא לזה קיצוני כמעט, על איזשהו טוהר באשכנזיות ובחילוניות שלה.
מרץ.
חוץ מהמצביע הערבים, כן, מרץ. ומפלגת העבודה שבגלל יש לה איזשהו שיח יותר פתוח, גם עם הסורתיות, גם עם הפריפריה, גם עם, נקרא לזה, תפיסת הלאום שלה והיהדות בתוך זה, שיכול למשוך איזושהי קשת רחבה יותר של מצביעים.
זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. אז בשנים האחרונות גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים.
נעמה לזימי היא פוליטיקאית חיפאית, הכוכב העולה של מפלגת העבודה, שהגיע למקום הראשון בפריימריז של המפלגה. היא חושבת שהשיסוי בין מזרחים לאשכנזים זוכה לכל כך הרבה תעודה בגלל פועלו של אדם אחד עם מטרה מאוד ברורה.
תראה, אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהפערים בין אוכלוסיות. אני בעיניי גם יש ישראל שלישית, זה הישראל שלא מצביע. אותם מי שמרגישים פשוט לא מחוברים, לא למערכות ולא למדינה ושאין להם אמון. היו גם מי שדאגו ככה לפורר את האמון הציבורי בפוליטיקאים, בפוליטיקה, במערכת, במדינה. עשו את זה בכישרון רב ובציניות רבה. אבל ישראל השנייה במונח החברתי העמוק, זה משהו שאני יכולה לדבר עליו. לקחת תיאוריה ומאבק ולהפוך את זה לנחלה של איש אחד נהנתן, הגמוני, שבסך הכל רוצה להתחמק מהמשפט שלו, זה עיוות מאוד מאוד גדול, גם מוסרית.
את חושבת שזה הסיפור כרגע? אנחנו לא מדברים על מאבק בין אשכנזים לספרדים, אלא זה מאבק של נתניהו כדי לחמוק מהמשפט שלו?
אני משוכנעת. אני כן חושבת שנשענים פה על כאב אמיתי של בני אדם, על סוגיות שצריך כן אולי ללבן אותם, ולהבין איפה זה יושב. ויש פער בין זה לבין להפוך את בנימין נתניהו, שהוא לעולם לא יוכל להיות איש ישראל השנייה, למי שמייצג את הציבור הזה. אני גם רוצה להזכיר שכל המאבקים האוניברסליים, המעמדיים הכי גדולים שהיו כאן, היו מאבקים של שמאל מזרחי, ועדי סליב, אני מזכירה מרד ועדי סליב, שדרש פנסיה לכל אדם וקורת גג לכל אדם, וביטול השליטה הצבאית על ערבי ישראל וביטול האפליה והכל, מאבק שהיווה השראה לפנתרים השחורים. פנתרים השחורים היו מאבק של שכונות, של צמצום פערים, ואי אפשר להשוות בין המאבקים האלו, שהם מאבקים של קבוצות, אוכלוסייה המזרחיות, אבל מאבקים אוניברסליים, מעמדיים, אמיתיים, אותנטיים, עם כאב אמיתי, למה שמנסים להפוך את מאבק בנימין נתניהו לצאת מהמשפט. בסוף מדובר במציאות הכי פשוטה שעל השולחן. אפשר לעטוף את הכל בתיאוריות ולמצוא נרטיב לכל דבר, ומי שחכם מספיק עושה את זה גם בכישרון. אבל המציאות לא תהיה מציאות שונה.
אז אולי צריך להפסיק לדבר על אשכנזים או מזרחים בהקשר הפוליטי, והגיע הזמן להתחיל לדבר על הפער התרבותי. על הפער בין מדינה יהודית לבין מדינה דמוקרטית, כפער החשוב והסוער ביותר שמפלג את החברה שלנו. ואולי, במקום לדבר על אשכנזים או מזרחים, צריך לדבר על פערים כלכליים, ואיך הם משפיעים על החברה, על ההצבעה ועל הכוחות הדומיננטיים פה. בפרק הבא, אנחנו בתל אביב, ונעשה בדיוק את זה. נתחיל בניסיון להבין את שלטי הבחירות באיילון, ונמשיך בשאלה אחת בסיסית שאלה קמפיינר גאון בבחירות 96. שאלה שמפלגת את ישראל עד היום.
הסקרים שעושים הקמפיינרים הם לא דומים בכלל לסקרים שסקרי המנדטים שהתקשורת פרסמת, המרוץ סוסים הזה, כמה, כמעט שלא מעניין אותנו. במבחנים הסטטיסטיים, השאלה הזאת של יהודי קודם, ישראלי קודם, הייתה הכי מובהקת בקורלציה לנטיית ההצבעה.
אז יש אותם ביחד בחדר ומה נתניהו צועק הוריקה? את ארץ בחירה, עורך אסף פרידמן, שאני אעבירה מעורכת הסאונד והבסקול שלנו. ליצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו. בצוות, מיכל כפיר, דן ברומר, מאיה בן ניסן ואברי רוזנצוי.